על ידי האנשים, על ידי הכהנים. העם עובד. הכהנים הם עובדי המקדש, והם בפעולתם, הם מצליחים להשכין את השכינה בישראל. הקורבנות יש להם מטרה עליונה מאוד. למעשה הקורבנות, היסוד של כל הקורבנות זה ברית ונבטרים. ברית ונבטרים. הברית הקרוטה, שזה הקורבן, למעשה הקדוש ברוך הוא כבר, האדם הראשון הקריב קורבן, נוח הקריב קורבן, אברהם הקריב קורבנות לפני ברית בין הבתרים, כשהוא הגיע לארץ ישראל.
איזה קורבן
הראשון? אנחנו שבוע שעבר למדנו שאדם הראשון הקריב קורבן, ולמעשה בדברים המפורשים שאומר יונתן בן עוזיאל, יונתן בן עוזיאל בספר בראשית, הוא מביא שהמקום שבו אברהם אבינו הקריב את הקורבן, בנה את המזבח, זה במקום שאדם הראשון הקריב בו מזבחות, בנה מזבחות והקריב בו קורבן. יונתן בן עוזיאל, כידוע לכם, הוא גדול התלמידים של מי זה יונתן בן עוזיאל? יונתן בן עוזיאל הוא גדול התלמידים של הלל הזקן. אם הוא אומר דבר, אנחנו יכולים לסמוך עליו. שמדרשי תנאים, שמסורות עתיקות, צריך לקרוא תמיד ללמוד את התורה עם יונתן בן עוזיאל. זה מאוד חשוב. בכל מקרה פה ספר ויקרא הוא המשך לספר שמות. ספר שמות זה היווצרות העם, כיצד העם נברא, נבנה, מתגבש, יוצא ממצרים, מקבל את התורה ומכין את עצמו לקראת ארץ ישראל כאשר יש משבר באמצע, אבל הוא בונה את המשכן. וכאשר הוא בונה את המשכן, ראינו פעם שעברה שבניית המשכן היא בחינה של תיקון החטא של אדם הראשון. וספר ויקרא הוא ממילא גם כן הבחינה הזאת. אני רוצה להראות את זה קצת היום, לאחר מכן נתקדם. כי ספר ויקרא כמובן הוא לא רק הקורבנות, הוא גם הרבה דברים אחרים, אבל בעיקר מה שמאפיין אותו זה הקורבנות, ולא צריך לפחד מהקורבנות. זה נראה מאוד מלאכותי, מאוד, אבל עם קצת עבודה אפשר לקטלג את הקורבנות לארבע משפחות. אפשר לקרוא את הרמב״ם בהקדמה ל...
הקורבן פסח, כמה כבשים, כמה דיטר של אדם לכל מקום לירושלים, זה חיטף את זה שם.
בסדר, אנחנו לא רגילים לזה, אבל אנחנו...
אתה מגיע לכהנים עד הברכיים, אני לא חושב.
כן.
ככה
אומרים.
כן, כן, כן.
זה... היום... לא. היו מתהלכים ברחבת המקדש באופן כזה. אז נאמר בתורה, דבר עוד...
מלמדים את הילדים, מתחילים, זה קרה מקומות?
אנחנו מלמדים את הילדים בכיתה ג'
ג' ויקרא?
כן. עכשיו תבינו טוב. הילדים, אנחנו מפגישים אותם בעיקר עם הרוח של ספר ויקרא. לא שהם לא יודעים את כל פרטי הפרטים, הם יודעים את ההקדמות של סדר זבחים לרמב״ם, והם יודעים... לא את הכל, אבל הם יודעים שיש קורבן חטאת, שיש קורבן אשם, שיש קורבן עולה, יש קורבן שלמים. הם יודעים. ומה מאפיין את הקורבן שלמים? האם הוא יכול להיות מן הזכרה והנקבה? האם הוא העולה? במה הוא יכול להיות? ואיזה סוגים הוא יכול להיות? האם מן העוף יכול להיות קורבן עולה או לא? האם מן השלמים יכול מן העוף או לא? כל פרטי הפרטים של ההלכות שהנובעות מן הסוכים הם לומדים. אבל אנחנו לא מביאים אותם לבית המטבחיים כדי לראות מה זה שחיטה ומה זה דם וכמה כמה 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 דם יוצא מבית השחיטה של הבהמה, ולעומת זה של הגדי ושל העיר ושל השור ושל הפר ושל ה... ודאי ודאי שלא. אלא אנחנו גם משתדלים מאוד לחבר אותם עם המציאות שיש בית המקדש. שאדם חוטא, הוא בא לטהר את עצמו בזה שהוא מקריב את הקורבן. מי זה הכהן? מי זה הכהן, האדם הקדוש הזה, שכל כולו במחשבותיו דבק אל השם? הרי הכהן צריך, כשהוא מקריב קורבן, צריך שיכוון שזה יהיה לשם הזבח, נכון? ולשם הזובח, כלומר, על האדם שמביא, ולשם השם. וגם איזה קורבן זה, אם זה קורבן השיים, זה קורבן אוליים, זה קורבן שלמים, אם הוא צריך לכוון, האם זה יומיים ולילה אחד, או זה הפוך, או... יש פה הרבה כוונות. הכהן הזה הוא אדם גדול, בלבד זה, שהוא אדם צדיק, הוא צריך לעורר את התשובה אצל האדם. ובזה שהוא מביא את האדם, אנחנו מדברים על סדר הוידוי, ואנחנו מדברים, אז הילדים, הם נספגים מאווירת המקדש. במה שאנחנו יכולים לתפוס אנחנו בעצמנו ולהעניק לילדים את התחושה שזה דבר עליון, שזה דבר קדוש, שזה דבר גדול, וכמה הכהן הוא אדם קדוש בעצמו, וכמה האדם בטוח בו ובעצמו, כאשר הוא מביא את הקורבן, שהוא יודע שהקדוש ברוך הוא יחפר לו את השמחה שלו ואת העניין הזה, שכל הדברים האלה יבואו לידי ביטוי. אבל ההזהרה הראשונה זה לא להגיד, וואי, הספר הזה אני לא מבין, אני לא... הוא מאוד מסודר, מאוד מאוד מסודר, ואפשר לראות בו הרבה דברים טובים. ואז כאשר לומדים אותו, אז זהו, זה הופך להיות מספר נפלא ביותר. כמובן שאחרי כמה פרשיות שמדברות על הקורבנות, פרשת שמיני זה גם מאכלות אסורות, אבל זה גם השכנת השכינה, השכנת השכינה בשיאה, בראש חודש ניסן, שהמשכן סוף סוף בא לידי ביטוי, שהכהנים מתחילים את העבודה. שם אנחנו נראה אחר כך את העניין של תזריע ומצורע, דברים אחרי מאוד, וכן הלאה וכן הלאה, וזה עלייה כל הזמן בסולם של הקדושה. אז זה ספר שהוא מאוד 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 נפלא. אומר לנו הרמב"ן בהקדמה שלו הספר הזה, הוא תורת כהנים ולוויים, יבהר בו ממש בהתחלה. דברי הרמב"ן בהקדמה שלו לספר ויקרא, ספר ויקרא, בדיוק, הספר הזה הוא תורת כהנים ולוויים, יבהר בו ענייני הקורבנות כולן ומשמרת המשכן, כי כאשר היה ספר אחד בעניין הגלות והגאולה ממנו, כלומר ספר שמות, כן, והשלימו בעניין אוהל מועד וכבוד השם אשר מילא את המשכן. יש לך יוסי,
כן,
ציווה הוא במשה רבנו בקורבנות ובשמירת המשכן, שיהיו הקורבנות כפרה להם ולא יגרמו העוונות לסילוק השכינה. אתם רואים? אז למעשה המטרה העליונה של הקורבנות, הייתי אומר בצורה גסה, זה לחבס את עוונותינו באופן אז פה יש קודם כל צריך לדעת שעם ישראל הוא, אנחנו אומרים כל הזמן, זה לא סתם, כולך יפה רעייתי ומומן בך. מבחינת הכלל, כלל ישראל אינו חוטא, אין בו חטא, אבל ביחידים יש חטאים. היחידים, החטא שלהם זה להתנתק מן הכלל, ואוטומטית כאשר הם מתנתקים מן הכלל, כיוון שהם לא שייכים בכל איבריהם לכלל, אז הם בבחינה של החטא. החטא הזה צריך לכפר עליו. אם יש הרבה מישראל שחוטאים, זה בעיה. ולכן צריכים לכפר על האבונות שלהם. העניין הזה של הקורבנות הוא טיפול אלוקי בכפרת האבונות הללו שאנחנו עושים. והצרה שלנו הגדולה ביותר היום זה שאין לנו בית המקדש, שלא יכולים לנו לכפר באותו האופן, באותה המידה שאז הייתה להם נתונה בידיהם. אדם חשב מחשבה רעה, כן? הוא מביא קורבן עולה, כי אדם מביא קורבן עולה על המחשבות שלו, כן? אדם מחלל שבת, הוא מביא קורבן חטאת. אדם, כן, נשבע לשקר או באיזה צורה שהיא, אז צריך להביא קורבן אשם. וכן אדם שלמד טוב במשך שנה והוא רוצה להודות לשם, הוא נולד לו בן אחרי שנים רבות, או שברוך השם אבא שלו, האמא שלו ניצולו, אז הוא רע ומביא קורבן שלמים. הוא מביע את רגשותיו ישירות על השם. ומלבד זה שכאשר הוא בא לבית המקדש, יש עוממות ויש, אומרים חז"ל, שכאשר אדם היה בא לבית המקדש, היו הרבה מהם שהיו מתעלים לנבואה. זה בעצם הכלי יקר שהתחלתי לקרוא לכם פעם שעברה, שלא סיימנו, וזה חבל, אבל הכלי יקר הזה אומר במפורש שכאשר בן אדם נכנס לבית המקדש, הוא זוכה, גם אם הוא לא מגדולי הדורות, הוא זוכה לראות בנבואה. הוא מתעלה, כי קדושת המקום עושה שהוא מתעלה ומתחבר לכלל ישראל, ומתוך כך הוא נהיה אדם קדוש.
אבל זה לא המשך של שיחת העגל.
אומר לנו,
נסלק כאילו,
זה מה שלמדנו שבוע
שעבר.
הוא אומר לנו, ציווה הוא בקורבנות ובשמירת המשכן, שיהיו הקורבנות כפרה להם ולא יגרמו אבונות לסילוק השכינה. וציווה בכהנים הניגשים אל השם שיתקדשו. בפרשת החלמות, לפני אפילו, שיזהיר על תומעת מקדש וקדשיו, וגם שלא יערסו לעלות אל השם. כלומר, שלא ייכנסו מעבר לגבולות הנתונים להם. למשל כהן אדיוט, הוא לא ייכנס מעבר להיכל, הוא לא יוכל להיכנס אל קודש הקודשים, מעבר לפרוכת. כהן גדול לא יוכל לעבור מעבר לפרוכת אלא אחת לשנה. כל הגבולות הללו נתונים, וגם שלא יערסו לעלות אל השם, כמו שאמר, דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על אהרון, ולא ימות כי בענן אראה על הכפורת.
אני אומר,
הרב
פה
אומר,
זה נדב
ואביהו, אז זה נאמר אחרי הסיפור, לא? נדב ואביהו הם היו בחוץ, הם לא הקריבו אל הקודש חוץ. הכוונה שהם היו, זה לא בדיוק קודש חוץ, אבל נדב ואביהו הם רצו להקריב קורבן שהם לא הצטוו עליו. הם הדלקו אש שלא הצטוו עליה, ובזה הם פסקו הלכה שצריך שהכהן יביא אש, ואז הקדוש ברוך הוא יביא את האש מלמעלה. אבל זה מורה הלכה בשביל זה, כי עדיין לא הייתה עבודה במקדש. לא הייתה עבודה, אז צריך היד שמשה רבנו ילמד אותה. והם עשו מעשה לפני שמשה רבנו לימד אותם. על זה הם מתו. זו אחת הגרסאות, ההסברים יותר נכון. שזה, אבל יש גם שהם היו שטוי יין. יש פה הרבה דברים שהם, אם זה שפת אמת אומר דברים עליונים על החטא שנדב ואביהו, בעניין של מה זה להיות שטוי יין. כן? זה לא,
איפה זה? שלא יעשו לעלות על השף?
לא יעשו, הכוונה בזה שהם עולים ופורצים גדר זה הרס כן, אבל זה גם לא זה גם יעזר אז כמו שאמר דרך לאהרון אחיך ואל יבוא וחועת אל הקודש מבית לפרוכת את פני הכפורת אשר לאהרון ולא ימות כי בענן יראה על הכפורת כאזהרת פן יהרסו אל השם לראות ונפל ממנו רב איפה זה היה? היה בהר סיני אז אתם רואים שכנגד קדושת הר סיני יש קדושת המשכן והמקדש ואחר כך יגביל המשכן שימו לב, אומר הרמב״ן פה, וצריך פה להדגיש, יגביל המשכן כהגבלת הר סיני.
שהיו חוקים שם.
כן? יגביל המשכן כהגבלת הר סיני. כלומר, שכפי שבהר סיני אי אפשר היה לכולם לעלות אל ההר, ההר היה למטה. והארון וחור היו יותר למעלה ומשה על העד למעלה בסדר? אז בעת היות שם כבוד אלוקי ישראל והנה רוב הספר הזה וקורבנות ותורת הקורבן והמקריבים ובמקום שהתקרב בו כן? כלומר הכוונה אם זה בצפון, אם זה בדרון איפה אתה שם את הקורבן כדי לשחוט אותו כדי להביא אותו מה אתה מביא ממנו וכו', זה הקורבן, כדי שיתקרב בו, זה לא הכהן, זה הקורבן. ויבואו בו קצת מצוות נגררות עם אלה, כי מתחילת ציווה בקורבנות הנדבה, ואסר החלב והדם בעבורם. ואחרי כן, ציווה בקורבנות החטא, ונגרר אחרי זה לאחרי להזכיר מאכלים אסורים. מעבור שהם מטמאים, זה פרשת שמיני, מהאוכל או הנוגע, והם בכל קודש לא ייגע, ואל המקדש לא יבוא, ואם נכנס שם בתומעה, והחייב קורבן עולה ויורד, שיזכירו כבר, וצריך להזכיר תורת המצורע, ומשפטי היולדת, והזב, והזבה, לחייב אותם בקורבן, ולהזהיר עוד מתומעתם, כאשר אמר בסופם. והזהרתם את בני ישראל מטומאתם ולא ימותו וטומאתם וטמאם את משכני אשר בתוכם אתם רואים הרמב״ן משחיל את כל ספר ויקרא במשפט אחד למעשה ונגרר אחר זה שיזהיר על העריות פרשת החרמות
כל אחד כן? חדשים יגיד
כי משכבם הם מטמא ועוונה מקרא תומעה גורמת לסילוק השכינה ולגלות, כלומר, לחץ ממקומו. ועוד כי השוגג בהן מחויב החטאת שהזכיר כבר בו עם נפש אחת תחטא בשגגה. אחרי כן, אחרי כן הזכיר מצוות השבת ומועדי השם בעבור הקורבן, כמו שאמר אלה מועדי השם וכו', להקריב אישה לשם. אישה לשם. ורוב פרשיות הספר הזה ידבר בהן עם הכהנים דבר אל אהרון ואל בניו צו את אהרון ואת בדם אתם תראו המון המון פעמים את זה בפרשת קדושים קצת מצוות לבני ישראל רובן נגררות עם ענייני הקורבנות ובדומים להם ובמקומם אפרש בעזרתו של הקדוש ברוך קורנה בעזרת השם טוב זה הקדמת הרמב״ן אבל פה יש אם כן רואים בשלושת המשורה השלישית של הרמב״ן סיבה הוא בקורבנות ובשמירת המשכן שיהיו הקורבנות כפרה להם ולא יגרמו העוונות לסילוק השכינה בטח בטח הגויים יודעים באינטואיציה שלהם הם יודעים את הכל פה אני רוצה לקרוא להם לכם דבר לא, תוך מים נשארתי נפל לא, 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 לא
מה שרה אומר זה קצת מפליא למה זה מפליא? כי למעשה כל דור המדבר הרי לפי הפשוט אנחנו רואים שבעצם עם ישראל חטא כעם.
כן.
ותגובה קורבן, אם זה מצד משה, מספר על העם. ולמעשה אחר פה אנחנו גם עדים שבעצם מיד המשכן, בית ראשון, בית שני, זה באמת היה באמת כחרה ליחידים. באמת כל העבודה הייתה באמת, אנחנו לא יודעים. אתם יודעים אירועים גדולים שהיה באמת שבאמת הכהן ניצל בנבד יום כיפור, שבעצם כן, הקריב על החטא של העם, של העם ישראל. אנשים שלא הרבה חסו, הם ידעו שהם חסו, זה חטא של קורבן שמים, קורבן, זה על יחידים. זה לא היה איזשהו משהו של עם. ויותר מזה, גם אחרי שהמשכן נבנה, התורה בכל מקרה לא מספרת לנו על בעצם איזשהו מהלך, או איזשהו סיפור אחד, או שתיים, או שלוש, או מהלך, שבעצם יחידים לעם ישראל באו למשכן והתחילו קורבן כיחיד, אלא עדיין היה באמת המובן של העם ישראל.
נכון.
ופה בעצם הכל, פה מה שהרב אומר, בעצם המשכן שהוא נבנה, או בין הגדה, אנחנו אומרים את זה, אנחנו אומרים את זה שאולי שני.
באמת, זה נוח. יש הבדלים עושים, יש הבדלים, אבל זה היינו, נו?
לא, אני אומר, יש פה שוני בצורך, לכאורה.
כן.
ואני מנסה להבין, כאילו, איך השתנה הצורך, לפי מה, לפי ההיסטוריה, או לפי היסטוריה, מה זה היסטוריה? לפי הצורך הרוחני שהיה בים, בעם, או באמת לפי מה שבאמת הייתה באותה תקופה? זה משהו מהותי. וגם אולי בגלל זה, גם מה ההשלכה שתהיה באמת לזאת השם? בעצם זה השלישי. זה גם חבר אותי למה שהרב קוק אומר.
שמע.
שבעצם הקורבן זה שלב, זה לא משהו שאנחנו צריכים אותו כאילו עד סוף הכהונה המלאה.
נכון.
אז באמת למה? כי באמת אם הגאולה תתחיל, זה בגלל הגאולה תתחיל גם בזכות עם ישראל, אבל לא, כי יחידים...
יש איזה שלב שעם ישראל יתוקן באופן כזה שהוא כולו דבר לשם
באופן כללי,
ואז מלילה
הרב עובד בכלי שעדיין יצטרך להפגיד קורבנות בשלב מסוים, אחר כך גם כשיחידים יגיעו לתיקון
אז לא צריך קורבנות.
אז לא צריך, בדיוק. אז זה מסביר את מה שהרב עכשיו אמר שמעט לתיקון של יחידים, אבל המשכן שנראה לכתחילה זה בעצם בשביל כל העם.
נכון. כל העניין הזה של במה אדע כי עיר השינה, כן? תסתכלו בדף מנה, אנחנו נקרא קצת על העניין הזה של מה זה ברית בין אלתרים, ואחר מכן נבין יותר בדיבור המתחיל ונראה כי פירוש במה עדה כי יירשנה, כלומר שתהיה הארץ לי לירושה לאחוזת עולם. כי כאשר אברהם אבינו בא ואומר במה עדה כי יירשנה, הוא נוקט את המילה ירושה,
במה עדה כי עיר השינה? אז אומר המהר"ל, מה יוצא מן הפסוק? כלומר, שתהיה הארץ לי לירושה. מה זה ירושה? אחוזת עולם, כיוון שבירושה לא צריך לעשות דבר. ירושה זה עובר מאב לבן, ומבן שהוא אב לבן, וכו', וחוזר בלי מעשה. האופייני לירושה זה אתה לא צריך לעשות מעשה קניין, זה עובר אליך מעצם כוח שלך אל השייכות מצד האבא שלך. וממילא זה מסביר ממילא את השייכות שלך מצד התולדה אל הרכוש הזה. ברור? אז הרכוש והתולדה הם באותו מקור, ככה אומרים חז"ל, גם בזוהר זה כתוב, גם, כלומר, שאני כבר אמרתי לכם את זה, כאשר אדם יש לו בחינה שהוא תמיד רוצה להחיות את עצמו לעולמי עולמים, להשתייך אל הנצח, יש לו שני קווים שדווקא בהם אסור לנו ליפול בצורה מאוד חמורה. הקו הראשון זה להרבות קניין, הקו השני זה להרבות ילדים. לכן בקניין יש את האיסור גזל, שהוא מאוד משחית את העולם, ויש גם את האיסור הריות, שהוא מאוד משחית את העולם. כי למעשה השייכות שלנו אל הנצח זה דרך שני הקווים האלה של הרכושנות, לכן אצלנו זה עמוק מאוד. כאשר אדם קונה, כאשר אדם רוצה שיהיה לו רכוש, זה לא דבר סתם, כן? זה שיש לו מה להוריש, יש לו מה, יש לו קשר עם הדורות הבאים בזה שהוא מוסר, שהוא נותן, שהוא מעביר. אם לא, אין לו משמעות. וגם התולדות. עכשיו יש דבר שמקשר בין הרכוש והתולדות, והיא הירושה. זה ברור? טוב, מה שאני... הרב זצ"ל כותב שהאדם כדי שיהיה לו אחיזה בנצח יש לו נטייה שהיא עמוקה מאוד תמונה בלב, שבאה או על ידי יצרה דעריות, שזה האחיזה בנצח. היצרה דעריות הוא דבר טוב, הוא לא דבר רע, רק צריך שיהיה לקדושה, וזה הוא בא. למה? כדי לקיים את העולם, כדי שנוכל לקיים את העולם, כדי שנמשיך את פעולתנו בעולם, וגם הרכוש, בניין עולם.
הרב
עושים
אותי
לשני דברים
של המטבע של הדבר?
כן, זה לא אותו דבר, זה שני כוחות עמוקים מאוד, שבהם הדחף הפנימי שלהם הוא האחיזה לנצח.
ילדים
זה... אבל לא רצון לחיות?
הרצון לחיות הוא רצון לחיות
החיים
שהוא, תראה, רצון זה מגדיר את החיים. טוב, אני רוצה לעבור לאיזשהו פילוסופיה יהודית פה, אבל הרצון, כפי שאולי אמרתי לך או לכם, הרצון אי אפשר לו לרצות. אדם שלא רוצה הוא מת. גם כאשר אתה אומר אני לא רוצה, אתה רוצה לא לרצות. אין דבר כזה שיותר מגדיר את האדם מהרצון. אין דבר כזה je pense donc je suis, אני חושב, ואם אני חושב אני קיים, זה הצרפתים אמרו, אלא אנחנו אומרים אני רוצה, ואם אני רוצה אני קיים. בסדר? אז זה משהו בסדר, זה קשור, אבל הירושה והזרע זה שני דברים ש... לכן לא סתם אברהם אבינו מתברך בשורת ארץ ישראל והירושה, ובשורת הזרע יצחק אבינו. יש המון 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 מקורות לדבר הזה, שלא תחשבו שזה ככה, כן? עכשיו, אומר המהר"ל מפראג, כי פה יש גם את הירושה וגם את הזרע. פירוש במה זה כי ירשנה, כלומר שתהיה הארץ לי לירושה לאחוזת עולם. ולא שהיה מסופק שמה יגלו ממנה, ואף הם יגלו ממנה, הארץ ירושה להם. וקיים עליהם ירושה ראשונה או שנייה יש להם, וירושה שלישית אין להם. רק היה ירא שמה יעבור זרעו חז ושלום מן העולם לגמרי, ואז תתבטל הירושה לגמרי. לפיכך השיב לו בזכות הקורבנות. מה התשובה מיד שהקדוש ברוך הוא נותן לאברהם אבינו לשאלתו במה עדה כי עיר השינה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, כך עגלה משולשת. זאת אומרת, עשה לי קורבן. זה ברור? אז התשובה לבמה עדה כי עיר השינה, שזה הפחד שמא עם ישראל יעבור מן העולם, וזה חוזר לשאלתך הקודמת, במה זה קשור, האם זה חטא כללי או זה חטא פרטי? אז אומר המהר"ל מפראג, שמה שחשש אברהם אבינו הוא שהיה מסופק שמה, לא שהיה מסופק שמה יגלו ממנה, דאף אם יגלו ממנה ארץ ירושלים, דקיימה להן ירושה ראשונה ושנייה, יש להן ירושה שלישית, אין להן, הכוונה שזה תמיד יהיה להן ירושה. אז אם ככה רק היא היה ירא, אז אם כל עוד שהם קיימים יהיה להם ירושה, אבל אם חז ושלום הם לא קיימים, אז אין מה להוריש, כי אין יורש. הארץ קיימת לעולם, אבל הזוכה בירושה איננו. לכן אומר הרב, רק היה ירא שמה יעבור זרעו חז ושלום מן העולם לגמרי, ואז תתבטל הירושה לגמרי. ולפיכך השיב לו בזכות הקורבנות. וביור עניין זה, כאשר תעמיק ותבין התשובה אשר השיב לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, כי ישראל יש להם מעלה מיוחדת, כי ישראל מעלתם שהם נבדלים מן הפחיתות לגמרי. נבדלים, הכוונה אין להם מגע עם דבר פחות, והחטא שמקבלים אין זה רק מקרה, ודבר שהוא מקרה בלבד אפשר הסתלקות. כלומר, החטא בעם ישראל זה כמו שאומרת הגמרא, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. כלומר, שטות זה לא שאדם הוא כל הזמן אומר שטויות. שטות, למה אני אומר לך תפסיק שטויות? יש ביטוי כזה בפלנג, נכון? זה בגלל שהשטות היא לא כל הזמן בפיך, אלא פה אני אומר לך, השטות היא באה לבטא שזה רק לרגע אחד. אין אדם חוטא אלא אם כן, גם כן זה לא שזה מצב נתון, אלא הגמרא אומרת אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. כלומר שזה עניין רגעי, עניין מקרי. החטא הוא לא מושרש בנו. אם אנחנו אפילו חוטאים בגזל או בשקר ושלום או בכל מיני דברים כאלה, כיוון שנשמתנו היא קדושה, אלוקי נשמה שנצבים תהורי, נכון? אז הדבר הזה הוא לא מתאים לנו, כיוון שהוא לא מתאים לנו. אם חטאנו זה מקרי, זה לא באופי שלנו. אנחנו עם ואתם הדבקים בשם, זה לא רק הדרכה, אתם כדי להיות דבקים בשם, או סליחה, כדי להיות חיים כולכם היום תהיו דבקים בשם, זה לא עצה, זה מצב, זה גם כן מצב נתון. אתם הדבקים בשם אלוקיכם חיים כולכם היום, אתם כל הזמן. לכן יש בחינה של כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. לכן יש גם בחינה של לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. זה לא תלוי בנו, זה אמירה מוחלטת, לא יטוש השם, כי לא יטוש השם עבור נחתלה הזאת. זה דברים שהם באים לבטא את המוחלט. אז במוחלט הזה החטא הוא מקרי, הוא לא אופי שלנו פנימי טבעי בטבע עמוק מוטבע. לא, זה לא זה, אלא זה רק עניין מקרי. כאשר אנחנו חוטאים אנחנו יוצאים מהטבע שלנו. הטבע שלנו זה להיות עם חכם ונבון הגוי הגדול, הטבע שלנו זה להיות ממלכת כהנים ובית קדוש. אתה יוצא מזה, בסדר, רגע אחד. לכן גם כאשר אנחנו רואים אדם רשע, אנחנו צריכים להאמין באפשרות שלו לחזור בתשובה. כי התשובה, אתם מבינים עכשיו למה התשובה קדמה לעולם. כי אין מצב בעם ישראל שהחטא הוא שורשי. לכן תמיד אפשר תשובה. כל זה החטא.
כמו, אני לא רוצה, אני לא תחרה את המילים, בדיוק. רק כמו הרב קוק, הנשמה ישר.
הנשמה טהורה.
לא, גם ישר. עניין ש...
נשמה, לא זוכר ביטוי של יושר בה. ולפיכך אין ראוי להעביר ישראל בשביל החטא, כיוון שבעצם הם טהורים. כלומר, לא ייתכן למחות את בני ישראל בשביל חטא שהוא לא מושרש. המהר"ל רוצה להשוות לבגד. בגד יש כתם. הכתם זה לא צבע הבגד. יש לך צבע הבגד, זה בגד כחול, זה בגד אדום, זה בגד צהוב, זה בגד ורוד. אבל יש לפעמים כתם שבעמי לכלוך. זה לא חלק מן הבגד. לכן אתה יכול להכניס אותו למכונות תליסה ולחבש. אבל זה יעזור לך לחבש את הבגד כאשר הוא אדום מן האדום, הוא יישאר אדום. כי זה בטבע וזה במקרה. זה ברור? אז אומר לנו, זה, המשל הזה ייתן לנו להבין את המערב. כי ישראל מעלתם שהם נבדלים מן הפחיתות לגמרי. והחטא שמקבלים אין זה מקרה, ודבר שהוא מקרה בלבד, אפשר להתקות. ולפיכך, אין ראוי להעביר ישראל, כלומר למחות את ישראל, בשביל החטא, כיוון שבעצם הם טהורים ואין החטא להם בעצם. והוא דבר מקרה, ואין דבר שהוא במקרה מבטל עצם ישראל. לא יכול להיות שחטא שהוא מקרי יבוא לבטל דבר שהוא בשורש העולם ובקיום העולם, עצם ישראל. הדבר הזה יתבאר לך באריכות מאוד בספר הזה, בסופו בפרק סמכת ובספר הנצח בעברת השם. אבל בני אדם שפחיתות להם בעצם, כאשר הם מוסיפים פחיתות מן החטא, אין הפחיתות הזה מקרה שקיבל העצם. שהרי פחיתות יש להם בעצם. הוא מדבר על הגויים עכשיו. כאשר הגויים הם עושים את הרע כל הזמן, זה לא בא מזה שזה מקרי, אלא זה דבר שהוא שורשי מאוד. ואין זה רק הוספה על הפחיתות שיש להם בעצם, כשגובר החטא מעבירה. לכן, עכשיו שימו לב, לפיכך, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, בשביל הכפרות שיש כפרה לישראל על חטאם. ודבר הזה הוא לישראל בפרט, לא לשום אומה. אתם מבינים למה הגויים לא יכולים להביא אלא רק קורבן עולה? הגויים לא יכולים להביא קורבן חטאת. הם לא יכולים להביא קורבן אשם. הם לא מביאים, רק עולות ונדבות. אבל הם לא יכולים להביא קורבן חטאת. הם לא יכולים להביא קורבן אשם. מדוע? לא. אז אל תסביר ככה, תגיד. ישראל
הם
מושרשים מאוד מאוד בקודש, ולכן החטא הוא מקרי, ואפשר אז לכפר על החטא. אבל הגוי שהחטא אצלו זה לא מקרי, אי אפשר. זה כמו שאתה תכניס את הבגד הזה הכחול, לנקות אותו מכחול, זה לא יעזור לך, כי זה בטבע, זה בשורש. הטבע של הבגד הזה הוא כחול, אז מה אתה מחבש אותו? זה לא מקרי. מה שאומר דבר זה הוא לישראל בפרט, לא לשום אומה. לכן אתם מבינים שספר ויקרא למעשה זה ספר שהוא לא שייך לגויים. זה חלק מן התורה שהיינו כמעט אומרים וצריך לקרוא את התרגום בו. כי שני מקרא ואחד תרגום, אומר המהר"ל מפראג, התרגום זה כדי לתת את הבחינה של התורה בגויים, כדי שיהיה להם משהו מן התורה. אז אנחנו גם קוראים שני מקרא ואחד תרגום בויקרא, אבל באמת רוב ספר ויקרא הוא לא שייך לגויים, הוא שייך לעם ישראל. רק שזה כיוון שזה כותר תורת הקורבנות, אז אנחנו, ובשביל כך התקיימו ואין העבירה להם מן העולם כמו שיש לאומות. שאם היה החטא לישראל בעצם, לא היה כפרה להם על ידי קורבן, ואז לא היה לספר הזה שום משמעות. אך בשביל שהחטא בישראל, עניין מקרה כמו שישראל. אתה אומר?
לא, ואחר, אני מבין את הסב, יש תרומות שבאמת הולכות לעולם, ולא אנחנו כאילו.
נכון. ובכלל, יש להם קורבנות, ובזמן שאין על מקדש קדם, מה קורה כשאין בית המקדש קיים? אנחנו בדרוך, כי איך אנחנו מחפרים על החטא? הרי אנחנו מחפרים, וזה דבר שנורא, במשר דורות, אין בית המקדש.
הקיום,
אומר הרב, סדר הקורבנות עשרת החטא. מה שאנחנו בבוקר, אנחנו אומרים את קורבנות, ולא מתחילים מהודו. לא מתחילים. ברור רבותיי, לא, אבל היו מחפרים, לא שלא מתו בחטאם, כדי ברוך הוא לא נקרא בצרן, אבל עם ישראל מחפר על אדונותיו.
כן, כעם, שוב,
יש גם את העניין שהאדם נהרג על ידי בית דין בשביל אחד החטאים שהוא נטל את הנפש, עשה דברים שחילל את השבת, אבל בכפרתו היא מיתתו, מיתתו היא כפרתו. אז גם פה, אתה מבין, יש מצבים שאדם מחפר והוא מחפר והוא מחפר, אבל על אף זה יש עוד חשבונות שעל ידי מיטתו הוא בנה, ועל ידי איסורים הגמרא דיברה על זה. רק צריך בשביל זה להיות חוקר כליות ולב. הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מהו האיזון, אבל אתה מחפר על העוונות, יש לך בידך לחפר על העוונות. אם אתה חטאת בשבת, חלילה פלוני חטא בשבת, עכשיו מביא קורבן חטאת, חופר לו, בסדר? זה ברור, הוא נקי מהאבון הזה. לא על זה יבואו אליו בטענות. אז בואו נקרא עוד קצת בבקשה, עד סוף הפסקה לפחות, כדי להשיג את הדבר חשוב. אמרנו, והוא דבר נפלא, איך סדר הקורבנות עומד במקום הקורבן. כי בסך הכל זה פיקטיבי. אתם יודעים שבבוקר מה אנחנו אומרים? ונשלמה פערים שפתנו. אנחנו אומרים שהשפתיים שלנו ישלימו את הפערים של הקורבנות. ונשלמה פערים שפתנו. אומר הרב כך, אומר, ובזמן שאין בית המקדש קיים סדר הקורבנות הסרת החטא, והוא דבר נפלא איך סדר הקורבנות עומד במקום הקורבן, כי אין קורבן זולת הקירוב והדיבור בו ידברה. כלומר שבקורבן יש דבר מיוחד מאוד שלא מצאת בשום דבר אחר, כי אין קורבן זולת הקירוב והדיבוק בו ידברה. הדיבוק בקדוש ברוך הוא והקרבה לקדוש ברוך הוא זה דרך הקורבן, לא יעזור כלום. קורבן מלשון קרבה, זה ברור. אומר לנו, לצאת מן החטא לשוב אליו יתברך, זהו לשון קורבן, התקרבות אל השם יתברך על ידי קורבן. והנה סדר הקורבנות שהוא דברי תורה, כן, שמסדר בדברי תורה עניין הקורבנות הוא הדיווק עצמו. זאת אומרת, התורה היא בעצם רצון השם, היא דבר השם. בזה שאתה אומר את הקורבנות בדרך של לימוד תורה, כמו שהגמרא בקידושין אומרת, הקדוש ברוך הוא אש אוכלה, הקדוש ברוך הוא אש אוכלה. אז איך ייתכן לבוא ולומר ואתם הדבקים בשם? איך אתה יכול לדבק בשם? אין דבר כזה. הגמרא אומרת, אתה יכול לדבק בשם בזה שאתה או לומד תורה או מחתן את ביתך לתלמיד, את ביתך לתלמיד חכם, או את ביתך אז ביטחה לתלמיד חכם, זה ביטחה לתלמיד חכם, זה הגמרא. כלומר, בזה שאתה מכניס תלמיד חכם במשפחתך, ככה אתה דבק בשם. אבל יש הדרך המלך שהיא שאתה לומד תורה. כאשר אתה לומד תורה, הגמרא במסכת ברכות אומרת, אחד שלמד תורה שכינה איתו, שניים שלמדו תורה שכינה ביניהם. טוב, יש הבדל בין אמו ושכינה ביניהם, זאת אומרת רגע עליונה יותר, 3, 4, 5, 10, בסדר? אז כשאתה לומד תורה אתה מושך את השכינה אליך. מה זה קורבן? קורבן זה למשוך את השכינה אליך. אתה עכשיו בלימוד תורה מסדר לך את הקורבנות. אז עכשיו יש שתי מעלות. אחד, אתה לא מתחיל מהודו, ושתי בקשות, אתה לא מתחיל מהודו. שתיים, כאשר אתה קורא את הקורבנות אתה משתדל לבוא ולומר את הקורבנות מתוך לימוד. לכן יש ברייתות ויש משניות ויש תוספתות. למה כל זה? למה? אם אתה הבאת לי חלק מתורה שבעל פה, למה אתה צריך להביא לי כל כך הרבה? כי הלימוד הזה צריך להיות בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, בכל המדרגות שלו, בכל מדרגות ההופעה שלו. משנה, ברייתא, תוספתא. זה ברור? זה הסוד של אמירת הקורבנות היום, אומר לנו הרב, כי אין דבר חיבור ודבוק יותר כמו התורה, שהוא דבוק וחיבור, הדיבוק וחיבור האדם אל בוראו. ודווקא סדר הקורבנות, במה שהקורבן בעצמו הוא התדבקות אל השם דבריו, הנה עומד סדר הקורבנות במקום הקורבן עצמו, כאשר תדע ותבין. אז זה הלכה, סדר הקורבנות עומד במקום הקורבן עצמו. לכן אם אתם תסתכלו בשבתות, אנחנו לא אומרים קורבנות למשל מסוימים, בסדר? או בקורבן, או בשבת, אנחנו נוסיף קורבן. אנחנו נוסיף קורבן, קורבן מוסף, אנחנו מוסיפים את הקורבנות השייכים לשבת, לא רק ב-18, אלא גם באמירת פיתום הקטורת וכו', אנחנו מביאים את קורבן השבת. ובשבת, שני כבשים וכו' וכו', זה אנחנו מוסיפים לקורבן. לראש חודש, אנחנו מוסיפים של ראש חודש. כי הפרשה המדברת על קורבן שבת בשבת היא חשובה, כי היא באמת במקום בית המקדש. אין לך בית המקדש, אתה צריך להקריב את קורבן השבת. זה לא סתם אמירה כדי לזכור זכר לה, לא, לפי אמר המפרק זה עצם כנגד הקורבן.
איך אנחנו אומרים את זה?
זה ברור, זה ברור, איזה דבקות, איזה השתדלות צריכה להיות בקורבן. זה לא אתה אמרת את הקורבנות 5 דקות, אתה יהיה צריך 4. להפך, פה הקורבנות מתברר לנו שהקורבנות הן דבר חשוב ביותר, חשוב ביותר. רק המדרגה, תדעו לכם, זה כלל גדול, בכל דבר שהוא עליון מאוד שם היצר הרע רוקד הכי יפה. איפה שמזלזלים שם שימו את האצבע ותגידו פה זה חשוב. אבל אם תעשו את זה בבתי כנסת, תמסרו את הנפש, שחטו אתכם. אז אתם מבינים את סדר גודל של הדבר פה, מה שאומר המהר"ל? זה ספר ויקרא. ספר ויקרא, עכשיו כשאנחנו נקרא את ספר ויקרא ונלמד את ספר ויקרא ונתמלא התשוקה לקורבנות ונבין אותם, אז כל יום כאשר אנחנו נקרא את הקורבנות יהיה לנו שייכות אחרת, שייכות מסוג אחר לקורבנות. עכשיו זה, אני נותן את דעתי, אני משדל, אני מנסה. והנה עומד סדר הקורבנות במקום, במקום הקורבן עצמו, כאשר תדע ותבין. ואם בנו לפרש דבר זה היה ארוך מאוד. כלל הדבר כי תבוא השאלה והתשובה על נכון בעניין זה. והוא דעת רבותינו זכרונם לברכה במסכת מגילה בפרק ונהיים. טוב, זה בערך קצת 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 ממה ערך הקורבן. זה ברור. אז אם ככה, אז ההמשך הוא מאוד חשוב, אבל טוב, אנחנו לא עסוקים עכשיו בסוגיה של השייכות של ארץ ישראל, איך אנחנו שומרים על ארץ ישראל. אז על פי זה סוגיה של היום, אבל פה שאל אברהם אבינו שאלה עקרונית, במה עדה? כי אירשנה, והוא מקבל תשובה עקרונית, השם עונה לו, אתה רוצה לדעת איך אתה אוחז לישראל, זה לא ללכת ולפוצץ את מה שצהל לא היה צריך לעשות ולא עשה, לפוצץ את הבית של המחבל, זה לא זה שאתה מתבקש. אתה צריך עכשיו ללמוד את התשובה של הקדוש ברוך הוא ולהבין יותר איפה כוחנו, ומתוך כך אנחנו נגיע לאחיזה הזאת עד כדי כך שהתנפנפו פה לבד. מה זה לבד? על ידינו, על ידי כוחנו, על ידי צבאנו, על ידי... אבל מה זה לבד? הכוונה שזה יבוא לבד, התודעה תהיה כל כך ברורה ששום דבר לא יעמוד במחסום, שאם הם עושים את זה אנחנו מנפנפים אותם. אבל היום התודעה היא בלבול על הבלבול ועל הבלבול ועל הבלבול, כי אנשים לא לומדים מה בטבע שלהם, מה כתוב בטבע שלהם. אם היו לומדים את זה, אם היה מי שיסביר להם, אז לא היו פועלים הפוך, זה ברור. אז פה יש את הסוגיה הכלל ישראלית, אני מאמין שתעשו שיעורי בית על זה, זה דבר חשוב, כן? אבל בינתיים אני עוד רוצה להתייחס דבר אחד שהוא מה נעשה? אנחנו השבוע נמצאים ב... תלכו לי, אבל זה יתושים ואני רגיש מאוד, אחר כך יש לי נשיכות כזאת בכל מקום. אנחנו נמצאים בשבוע קצת מיוחד, שיש לנו, למעשה היום היינו צריכים לבטל את השיעור ולהיות בהספדים. מפני כבודכם אמרתי, טוב, יכול להיות שאתם, אבל אמרתי לאלי, זה ששמונה, אני חשבתי שמתחיל בשמונה וחצי, אז אמרתי בטח שאתם כולכם בהספדים, ואני מאוד שמחתי, כי אני גם בא משם. אבל יש פה בעל תרור עמוף, אתם מכירים את הספר הזה, זה ספר מאוד חשוב, מאוד מאוד פנימי, מאוד כבד. אז אני רוצה להתייחס כמה דקות לדבר. נאמר בתורתנו הקדושה, ויקרא אל משה וידבר אדוני אליו מאוהל מועד למור, ויש א' קטנה, אז דבר ראשון משה רבנו נציג של האומה. אם אנחנו מדברים על בית המקדש ואנחנו נמצאים בתודעה של המקדש, אז הצהור המור אומר לנו דבר חשוב, שאומר לנו שזה בא להורות מה ש ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד עמו. אומר למה מאוהל מועד? אז אנחנו יודעים שמשה רבנו בתחילה, בפסוק הראשון, מאוהל, מאוהל, לא מי, אלא מאוהל מועד. אז הרב הספור אמר אומר להורות, שזה המקום היה יותר מוכן מכל המקומות הקודמים, שנאמר שם קריאה. ויקרא, הקריאה היא קשר. היא קשר. ובזה שיש קשר עמוק בין משה רבנו ו... השם, מתוך שהוא שקול כנגד האומה הישראלית, אז בא להודיענו הפסוק שהמשכן הוא המקום הכי הכי שייך, הכי הכי מוכן לקריאה. לכן אנחנו מבינים שכל עוד שאין לנו בית המקדש, הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא לא הכי מוכן שיכול להיות. יש פה דרגות מסוימות. נכון, וגם תלפיות, וגם תלפיות, תל שכל הפיות פונות אליו. צריך, אין מצב כזה שהשבת הדרשן לא ידבר על הקשילה, זה כוח הקשילה וכדומה. טוב, אני חושב שאני לא אהיה פה השבת, כי אני נפצעתי ברגל וקשה לי יהיה לבוא את זה. אבל יש גם בחור שמהמשפחה שנהרג, אני צריך המשפחה שההורים ביקשו שכל המשפחה תהיה ביחד, אז אני כנראה אלך לנווה דניאל עם אשתי וכמה ילדים. הרב אריאל יגיע פה ביום שבת בבוקר, ובערב אני אדבר עם אחד הרבים. אז אני רציתי לשאול לכם משהו מיוחד לגבי הקורבנות הללו. הרב אומר ככה, הרב צרור אמר, הוא היה ראשון מגירוש ספרד ומעלה.
נכון, סבא, זה תמכת.
זה תמכת. והוא צרור, כן.
נכון, הרב תמכת.
הרב אברהם צבח, כן. אומר ככה, במדרש נעלם, הוא שואל את השאלה, למה כתוב א' קטנה בויקרא? טוב, אז אתם לא מצפים שתשובה כזאת תבוא מהזוהר החדש וכו', אבל העיקרון שלו, שהוא מסביר את זה בעברית שאנחנו יכולים להבין, ככה נדמה לנו. אז הוא אומר, ועוד אמרו שם, ויקרא באלף ועירה, ואומר הפסוק, ויקרא אל משה, וידבר השם, כי תבינו, בפסוק יש קושי. מה הפסוק אומר? ויקרא אל משה, אחר כך וידבר, היה צריך לומר, ויקרא אל משה מאוהל מועד למור. למה צריך לומר ויקרא וגם וידבר? מה זה הקריאה הזאת? לשם מה? היא באה, בדרך כלל רב פסוקים אומרים, וידבר השם אל משה למור. למה פה וידבר השם אליו, מאוהל מועד, אבל לפני זה ויקרא? מה זה הקריאה הזאת? ולמה גם האלף הקטנה? אז אומר לנו הרב שני דברים. דבר אחד, ובזה אני אשחרר אתכם, אומר הרב, במדרש הנעלם, למה הלב בעירה לפי שכבוד השם יתברך וקדושתו הוא, הכוונה היא, בארץ ישראל, לפי שהיא ארץ קדושה. כלומר, כל המטרה של הקריאה הזאת, ויקרא אל משה וידבר השם אליו למור מאוהל מועד, זה למעשה הקריאה שבאה לבטא את כל הקרבה שיש בין הקדוש ברוך הוא לישראל בעניין המקדש. אבל המקדש איפה מקומו? לא במדבר, בארץ ישראל. זו מצווה בפי עשיים של המצוות התלויות בארץ. כל מצוות הכהנים, כל מצוות תורת כהנים של ספר ויקרא, זה לא יכול להיות אלא בארץ ישראל. זמן שהיינו במדבר זה היה רק הכנה, אבל זה מצווה מובהקת לארץ ישראל. לכן אומר דבר ראשון, אומר שלפי ש אומר ככה, כשהוא צריך לצאת מיכלו, אז עוד פעם, למה האלף לעירה? לפי שכבוד השם יתברך הוא קדושתו הוא בארץ ישראל, לפי שהיא ארץ הקדושה, וכשהוא צריך לצאת מיכלו.
מה הקשר בין אלף קטנה ו...
כשהוא צריך לצאת מיכלו וללך חוצה לארץ, כביכול הוא ממעט כבודו. במה הוא ממעט את כבודו? הוא נותן ביטוי לאות א', שהיא, כן, הא' יש לה כמה ביטויים בקבלה, שזה גם כן, זה לא, זה שם השם. עכשיו יש עוד שם השם, אתם תראו. ולכן נכתב ויקרא באלף זעירה. ולאחר מכן הוא אומר, ומאוהל מועד, למה נאמר? אלא וידבר אליו. למה נאמר? ויקרא וידבר השם אליו. אומר לנו, זה וידבר אליו מעסקי אוהל מועד, שעתיד להיחרב את המקדש. זה הוא ויקרא אל משה, כמו שאמר, ויקרא השם אלוקים לבכי ולמצפד, וממקום גילה שם תהיה רעדה. ומה התיקון? מה התיקון לדבר הזה כדי שלא יחרב את המקדש? אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, לרמוז שבזכות הקורבנות יתקיימו בארץ. שאני לא יודע, אבל על דבר הזה שאמרו בפסוק, ככלי עגלה משולשת, אמר לפניו תינך בזמן שבית המקדש קיים, אבל אחר כך מה תיקון יש להם? זה שאלת המערל נפרד. זכירת הקורבנות מחפרת. מה זה זכירת הקורבנות? אמירתם. אז גם פה הוא אומר, למה זה קשור לענייננו היום? כי הפסוק שחזר הכי הרבה בתקופה, בשבעת הימים האלה, זה אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. זה אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. עכשיו מה זה אדם? אם הוא לב. כבר אמרו, כי האדם נקרא איש וגבר ואדם ואנוש. יש הרבה שמות, איש, גבר, אדם, אנוש. והשם הנבחר מכולם, מכל השמות יש איש, גבר, אדם, אנוש, השם הנבחר מכולם הוא אדם.
נבחר כאילו חשיבות?
כן.
לא איש?
לא. אדם, פה נאמר, אדם כי יקריב מכם קורבן. הקורבן, האדם שמתקרב הכי הרבה, זה האדם, לא האיש ולא הגבר ולא האנוש, אלא אדם. אדם כי יקריב מכם קורבן. עכשיו, לפי שמצאנו במרכבת יחזקאל, דמות כמראה אדם עליו. שם, בדמות הכי הכי עליונה שיש בתיאורים של מה שיש בעולם העליון, זה האדם, ככה אמר יחזקאל, לפי שהוא עולה ממה בין לספרו. אדם א' וד' זה ה', זה חמישה, ומ' זה 40, 45, זה כנגד כמו שעולה שם השם במילואו. שם השם זה ממה, 45. ולכן שם אדם הראשון, אדם, לפי שהוא השם המובחר בכל השמות. ולכן בקורבנות, דווקא בקורבנות, זה שאלתך, התחיל במילת אדם, לפי שהוא הנבחר, ולא אנוש ולא איש ולא, דווקא בקורבנות, כי זה העניין של קרבה לשם. ומי שרוצה להקריב קורבן ולהתדבק ולהתקרב בשם השם, מי שרוצה להתקרב ולהדביק בשם השם ולהקריב קורבן גופו ונפשו, ראוי שיהיה איש מעלה הנקרא אדם. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה רוצה להקריב קורבן לשם? תהיה אדם. אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. צריך שיהיה במדרגה, כי אם הוא רוצה שהקורבן יעלה יפה, הוא צריך להיות אדם. בעניין שיתדבק באדם העליון ויתקרב אליו. ולזה אמר אדם כי יקריב מכם קורבן השם. המקריב זה קורבן ראוי שיהיה אדם. שימו לב מה אומר. המקריב זה הקורבן ראוי שיהיה אדם. זאת אומרת, פה הפשט זה שהאדם שמקריב הוא ראוי שיהיה אדם. אבל פה הוא אומר גם, המקריב זה הקורבן, ראוי שיהיה אדם. כלומר גם שיש לפעמים, הקדוש ברוך הוא לוקח קורבן שהוא אדם. איזה אדם? האדם הכי עליון שיש, האדם המובחר שיש, שיש בו את שם השם. האדם שהוא צדיק, אדם שהוא טהור, אדם שהוא תמים, אדם שהוא כל כולו טוהר הנפש. אם אתם תסתכלו בשמונת הילדים האלה שיקחו, זה דבר פלא. קודם כל הם שמונה. במספר זה לא שבעה אלא שמונה. כן? הם לא... זה פשוט... יש אחד שם, שתבינו, כולם למדו תורה בצורה נפלאה. יש אחד שגם שסיים בגיל 18, הוא סיים 72 פעמים ש"ס משניות. כל יום הוא למד 18 פרקים. אתם תופסים מה זה? וכל אחד היה לו מעלה כזאת, רק בצורה אחרת. זה בגמרא וזה במשנה וזה בהתמדה וזה בעומק וזה זה פשוט לא יומן. אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, המקריב זה הקורבן ראוי שידם. ורבותינו אמרו כי השם יתברך שונא גזל בעולה, ומי שירצה להקריב קורבן ראוי שיהיה מיגיעת כפו ולא מן הגזל. לכן אמר אדם כי יקריב, האדם הראשון לא הקריב מן הגזל שהכל היה שלו, אף אתה לא תקריב מן הגזל. אז פה הוא אומר שכדי שלא יהיה חורבן בית שלישי, כן, אז אדם כי יקריב מכן קורבן. דבר מופלא ביותר. טוב, זה נהיה עניינים הרוחניים שהקדוש ברוך הוא אומר לנו כל שבת ושבת בפרשה. מה שצריך לומר שהבחורים האלה אומר לנו מאוהל מועד וידבר אליו מעסקי אוהל מועד שעתיב להיחרב בית המקדש, וזהו ויקרא אל משה, כמו שאמר ויקרא השם אלוקים לבחיר למספד ובמקום גילה שם תהיה רעדה. ומה תיקון מזה? אתם רואים? במקום גילה שם תהיה רעדה. במקום ששם הם רצו לעשות מסיבת ראש חודש, ששם בגילה תהיה רעדה. כן? ומה תיקון? זה אדם כי יקריב מכם קורבן השם. כדי שלא יהיה חורבן, אז צריך שאדם יקריב מכם קורבן. לרמוז שבזכות הקורבנות יתקיימו בארץ. היום זה ברור ש... שהציבור הדתי מתאחד. מרכז הרב הגיעו גדולי העולם החרדי. אני לא יודע אם אתם שמעתם, אבל הרב מבל בשבת, הנכד שלו היה לו בר מצווה בשבוע. ביום רביעי הוא עשה את המסיבה. ביום חמישי הבחורים נהרגו. בשביל השבת המשיכו להגיע מטוסים שלמים מחוץ לארץ, מארצות הברית, בתי מלונות, בתים, מה לא היה בשביל השבת, שבת ענקי בשביל אלפים אנשים. הוא ביטל את כל זה, לא תהיה שבת. אנשים כולם היו בהלם. הרבי מגור גם כן אמר שכולם צריכים להתחזק בלימוד תורה ולבטא את האבלות בלימוד התורה במשך הימים האלה, שבעה ימים האלה. הרבי מבוסטון הגיע לישיבה מקודם, היום יושב בישיבה ודורש, מדבר לפני כולם. הרב עובדיה יוסף מגיע לישיבה ומדבר, ששנים הוא לא הגיע לישיבה כי שס עם הדרך שלה, היא הייתה מרכב הרב ישר, זה לא בדיוק אותה תפיסה. והרבה הרבה דברים קורים. וצריך לדעת שבכוחם לאחד, יש הרבה דברים שמתחוללים בציבור. כרגע, אם הציבור הדתי כבר מתאחד, זה התקדמות נפלאה. עצם המגע הזה, לבוא ביחד ולשבת ביחד ולרצות להיות ביחד, זה משהו נפלא שלא היה. לא היה.
יש היום גם כבוד הדדי
כזה.
כן, כן. רואים לך,
פתאום שמעו וראו איזה תלמידים ואיזה... הם הבינו שיש תורה. טוב, הרבי מבל זה שם כותב, זה מכתב שהוא כותב. לא, הרבי מסדיגורה אומר, אמנם התלמידים הם תלמידי ישיבה של מודרן ישיבה, של מודרן ישיבה, כלומר ישיבה מודרנית, אבל הם לומדים תורה. אבל הבחור האתיופי הזה שבאשדוד, הוא היה קשור לגור, שם יש קריית גור, הוא היה כל שבת לומד בגוף, היה בבית המדרש, לא היה מדבר שיחת חולין בשבת, וכולם הכירו אותו. הוא היה תמיד חכם עצום, בין 20 ומשהו, וכולם הכירו אותו בצורה שאיזה חריפות, איזה ידיעות, איזה... הוא פרץ את ה... את ה... את ה... את ה... מה שרבי עובדיה יוסף עשה, שהוא הכניס את האתיופים לארץ ישראל ולעם ישראל, הוא הבחור הזה, הוא עשה שהחרדים יבינו שהאתיופים יכולים להיות יהודים, תלמידי חכמים, זה העניין. זה שהיה פה בדפאם, שגר על ברומן, הוא תלמיד חכם בדרוך, הוא גם הרבה פעמים בישיבות חרדיות לא שמח השם, עושה קידוש השם. דברים משתנים. טוב, זה הקורבנות. הרמב"ן אומר לנו ספר הקורבנות, המהר"ל מפראג אומר לנו מה זה קורבן היום, והפרור המור חוזר לדברי המהר"ל מבחינת ירושת הארץ, ואומר לנו אדם כי יקריב קורבן.